למחלוקת הסוערת שבין חכמי ישראל בשאלה מה ההגדרה של אמונה. מה זה אמונה? איך מגדירים אמונה? וכמו שאתם רואים לנגד עיניכם, אחד הדברים המאפיינים את המחלוקת הזאת זה האם חקירה שכלית זה חלק מהאמונה. ובעצם בזה יש כמה דרגות שאפשר לחלק את השיטות, לפחות שאנחנו מביאים עכשיו. יש שיטות שסוברות שהחקירה היא ממש מצווה, יש שיטות שסוברות שהיא הידור במצוות האמונה, יש שיטות שסוברות שהיא רק פתרון, למעשה שיטת הכוזרי, פתרון למצב בעייתי או לא אידיאלי, אבל פתרון. יש שיטות שסוברות שזה מיותר, ויש שיטות שסוברות שזה ממש מזיק, בסדר? ושזה אסור, לא רק שזה מיותר, אלא שזה מזיק וזה אסור. עד כדי עמלק, בסדר? בחינת עמלק. אז בואו נראה את זה לאט לאט. תראו, בספר חובות הלבבות, מקור ראשון, אתם איתי? אך לדעת, אם אנו מחויבים לחקור על הייחוד בדרך העיון, אם לא. כלומר, האם אנחנו חייבים לחקור בשכל, מה? האם אנחנו חייבים לחקור בשכל על האמונה, לעיין בשכל, להוכיח את האמונה, בסדר? להוכיח בהוכחות שכליות את האמונה. אומר, כי כל מי שיוכל לחקור על העניין הזה והדומה לו מן העניינים המושכלים בדרך הסברה השכלית, חייב לחקור עליו כפי השגתו וכוח הכרתו. כלומר, לפי שיטת בעל חובות הלבבות, זה חובה. בסדר? חובה לעסוק בהוכחות שכליות לאמונה. וכבר חייבתנו התורה בזה. כמו שכתוב, תראו את הראיה שהוא מביא, ותראו איזה מפתיע, איזה ראיה מפתיעה. וידעת היום והשבות האלה לבביך. מה זה והשבות האלה לבביך? מה הייתם חושבים, מה חשבתם עד היום? מה זה השבות האלה לבביך? מה?
קרבה.
קרבה, מה עוד? משהו ששייך לעולם הרגשי, נכון? זה מה שאתה מתכוון. נכון? אז תראו מה הוא מסביר. והראיה שהשבה אל הלב הוא עיון השכל. בסדר? להשיב אל הלב, הכוונה לחקור ולהשתכנע. זה להשיב אל הלב. מה הראיה לזה? מה שאמר הכתוב, ולא ישיב אל ליבו, ולא דעת ולא תבונה. אנחנו רואים שהמקרא, בלשון המקרא, הלשון להשיב אל הלב זה כמו להשיב אל הדעת, או אל התבונה. כלומר, להשתכנע. להשיב אל הלב זה להשתכנע. ואמר דוד המלך עליו השלום, ואתה שלמה בני דע את אלוהי אביך ועובדהו בלב שלם ובנפש חפצה, כי כל לבבו דורש השם. ואמר דעו כי השם הוא האלוהים. ואמר הנביא, הלא ידעת אם לא שמעת. כלומר, יסוד מצוות האמונה היא הידיעה, ההשכלה, החקירה, בסדר? להשתכנע ברמה השכלית. ואמר, אסגבהו כי ידע שמי. כן, אני אסגב את האדם שיודע את שמי של הקדוש ברוך הוא. כן, הקדוש ברוך הוא אומר, מי שיודע את שמי, אני אסגב אותו, ירומם אותו. ואמר, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, הווי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורוס. כלומר, צריך ללמוד תורה וללמוד את חוכמת האמונה כדי לדעת מה להשיב לכופרים. בסדר? ובוודאי שלהשיב לכופרים, מה צריך לדעת? כן, אבל איך האמונה צריכה להיות? בין היתר, מה צריך לאפיין אותה? שכל גם, נכון? ואמרה תורה ושמרתם ועשיתם כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני עמים. כן, התורה היא החוכמה והבינה שלנו לעיני עמים. ואומר חובת הלבבות, ואי אפשר שיודו לנו האומות במעלת החוכמה והבינה עד שיעידו לנו הראיות והמופתים וידי השכל על המיטה תורתנו ואומן אמונתנו. האומות לא יגידו תראו איזה חכמים ונבונים הם אם כל האמונה שלנו תישאר באיזושהי חוויה רגשית, בסדר? הם לא יגידו איזה חכמים ונבונים הם. וכבר הבטיחנו יוצרנו לגלות מסך הסכלות מעל שכלם ושיראה כבודו הבהיר להיות לנו על המיטה תורתנו. כן, מתי שהוא יגיע הזמן שהגויים הם ייצאו מהשכלות שלהם ויכירו את כבודו יתברך, את אמיתתו, כאשר אמר והלכו גויים לאורך ואומר והלכו עמים רבים ואומרו לכו ונעלה אל הר השם, ואמרו לכו ונעלה אל הר השם. הוא כבר התבהר מן השכל ומן הכתוב ומן הקבלה שאנו חייבים לעיין במה שנוכל להשיג ברורנו בדעתנו. כלומר, הוכחתי לך גם באופן שכלי שצריך לחקור אחרי זה, גם מהכתובים, כן, תורה, מהתנך, וגם מהקבלה, מה זה הקבלה? כן, הכוונה פה כנראה, זהו, זה יכול להיות עונב, הרבה פעמים בלשון חז"ל, דברי קבלה זה דברי נביאים, אבל דעתי כאן מכוון, דברי קבלה, לעומת הכתוב, זה דברי חכמים, חז"ל. מדרשים, נכון? מה שהוא הביא פה, שהווי שוקד ללמוד תורה, ודע מה שתשיב לאפיקורס. טוב, אז זו שיטת בעל חובות הלבבות. זו שיטת בעל חובות הלבבות, שיש חובה לאדם לחקור בשכלו, בסדר? ולבסס את האמונה. זה חובתו של האדם, אם הוא יכול, בסדר? נכון, הוא אמר, אם האדם לא יכול, אם אין לו יכולת שכלית הזאת, אז אין לו יכולת שכלית. אבל אם יש לו יכולת שכלית, אז הוא מחויב. האשלה אומר דברים דומים מאוד, בסדר? אגב, בעל חובות הלבבות באמת נחשב מהחכמים המרכזיים של הפילוסופיה היהודית, שגם מאוד מאוד זכלתן, בסדר? בעל חובות הלבבות. עכשיו תראו דברי אשלה, שהאשלה היה גם מקובל, בסדר? הוא היה גם מקובל גדול, הרבה עניינים של תורת ארץ ישראל הוא מביא, דברים ממש נפלאים שמבארים סוגיות על פי הפנימיות. תראו מה הוא אומר, שורש הדברים הוא שורש השורשים, וכן אני בשתיים, וידעת היום והשבות האלה לבביך כי השם הוא האלוהים. רצה לומר, ידיעה בלב בהשגה מופתית, כן, כמו שיטת בעל חובות הלבבות, נוסף על הקבלה מצד אבותיו, כאשר העריך בעל חובות הלבבות בשער הייחוד. כלומר, אתה צריך לקבל מאבותיך את המסורת של האמונה, ובנוסף לזה, לא במקום זה, לא במקום זה, בנוסף לזה צריך לחקור בשכל. בסדר? בנוסף לזה שאתה מקבל את מסורת האמונה. וזהו מרומז, כן, תראו איזה הסבר מיוחד הוא מביא, וזהו מרומז במה שכתוב, ודע את אלוהי אביך ועובדהו. רצה לומר, נוסף על מה שהוקבה אמונת האלוהות בלבבך מצד אביך, אלוהי אביך, דיינו הקבלה איש מפי איש, דעת בעצמך מצד ההשגה. בסדר? יש פה באמת אלוהים לאביך, אתה לא נולדת ל- 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 לשום מקום. בסדר? אתה קיבלת במסורת, מסורת מבוססת מאבותיך שיש לו אלוהים, כן? אלוהים לאבותיך, אלוהי ישראל. אבל אחרי שאתה מקבל את הזהות הזאת מאבא שלך, גם תבדוק אותה בעצמך, כן? תחקור אותה, תוכיח אותה. לא יודע אם תבדוק אותה, אבל תוכיח אותה. ברכות צריך להיות. אל תהיה מסופק כלפיה, אבל תוכיח אותה. ועכשיו תראו איך הוא מסביר את זה יפה. למה זה כל כך חשוב? למה כל כך חשוב שהאדם יבין אותה מעצמו? מה השלם מסביר? וזהו רמז הפסוק, זה אלי וענווהו אלוהי אבי וארוממנו. רצה לומר, כשזה אלי, שהוא אלי מצד השגתי וידיעתי, אז וענווהו, מלשון אני והוא, רוצה לומר, אני והוא דבוקים ביחד כביכול, כי הידיעה נתפסת בלב. אומר השלה, כאשר זה אלי, כאשר אתה מסוגל, כשאתה מכיר אותו, כן, כשאתה קשור אליו, שהוא האל שלך, אז, והוא לא רק האלוהים של אבא שלך, אז אתה גם קשור, אז הלב שלך קשור אליו. כשאדם מכיר את השם גם בשכלו ולא רק מצד אבותיו, אז גם ליבו קשור אל השם. בסדר? וענווהו, השם השם נמצא בתוכי. אני והוא, כן? זה שם השם, אני זה מידת המלכות, והוא זה הספירות העליונות יותר חלקם. בכל אופן, כן, כמו שאנחנו אומרים, אני והוא הושיע נא. אז כאשר זה אלך, לא רק אלוהי אביך, זה האל שלך, כשאתה משיג אותו, אז באמת הוא נתפס בלב שלך, אתה קשור אליו. אמנם, כשאין לי הידיעה מצד ההשגה, רק מצד הקבלה, שהוא אלוהי אבי, אז וארוממנו, כי הוא רם ונשגב ממני, ואני מרוחק מאיתו במצפון הלב. אדם שהאלוהים שלו זה רק אלוהי אביו, אז הוא רק מרומם ממנו. הוא לא קשור אליו, הוא לא דבק בו. כשהוא לא בירר את זה מבחינת השכל האישי שלו. והוא מסיים ואומר, כן, עוד רגע. מסיים ואומר, על כן חל החיוב להיות בקי במופתים של חובות הלבבות, ויהיו מובנים בלב היטב היטב, וכל שער הייחוד יהיה בלב וזיכרון מיוחד לידע ולהבין כי השם אחד ושמו אחד. כן, הוא אומר, לכן צריך ללמוד בספר חובות הלבבות את שער הייחוד שם, שבו הוא מוכיח במופתים שכליים את מציאות השם. כי רק ככה האדם יהיה קשור בליבו להשם. מה אתם אומרים על הסברה שלו? כן.
כן.
מה?
לא צריך להבין את הנקודה הזאת של החיבור בלב.
כן. אז שוב, השאלה מה הוא מתכוון לב? האם לב הוא מתכוון הרגש או השגה, השכל? כי באמת, בתחילתו הוא גם מביא את דברי חובת הלבבות, הוא אומר ידיעה בלב, בהשגה מופתית. כלומר, הוא מדבר על השכל כשהוא מדבר על הלב. אגב, בכל מקום במקרא, בלשון המקרא, השכל מיוחס אל הלב. הידיעה השכלית מיוחסת אל הלב, לא אל המוח. בסדר? רק אחר כך בתקופת חז"ל והמקובלים דיברו על מוח לב כבד, ראשי תיבות מלך. אבל בלשון המקרא, הידיעה מיוחסת אל הלב. זה כנראה מלמד משהו על המשמעות של הידיעה. כן.
היא גם החלק
מהמעלה,
היא זאת שמזרימה את כל
הכוח.
אז
לכן הלב מה?
אולי זה
הכוונה
גם
שם,
אולי
דווקא
לשכל. אנחנו אומרים
שהשכל
הוא מעל, נכון?
הוא
מעל
הגוף. כן. כן, אז זה מעניין, אני לא בטוח שהמהר"ל, אני אגיד ככה, צריך לראות בלשון המהר"ל, בסדר? כי באמת המקובלים כבר, הם כן חילקו בין המוח לבין הלב. אבל בכל אופן, לענייננו, אומר אשלה, אני חושב שמה שאשלה אומר, אם לא השתכנת על זה בשכל שלך, אז מצפון על הלב, כלומר, כבר כוס של בטיטי, בטיטי נראה לי כוס, לא? מים. אומר הרב, שבעצם, אני חושב שמה שהוא אומר, זה שכשאדם לא מברר את זה בשכל שלו, אז זה לא התפיסה הטבעית שלו, של החיים. זה כאילו משהו שבא במקום התפיסה הטבעית של החיים, כאילו כהתגברות. תזרוק את השכל שלך, נכון? מכירים את הביטוי הזה? תזרוק את השכל. כאילו, אם אתה לא מברר את זה בשכל, אז כדי להתחבר לזה, זה מכריח את עצמך לזרוק את השכל. בסדר? לזרוק את התפיסה הטבעית של החיים. ואז יוצא שהקדוש ברוך הוא לא נמצא לך בתוך המקום הטבעי של החיים, של התפיסה שלך, של התודעה שלך, אלא כנגד התודעה שלך, ואתה צריך כל הזמן לזרוק אותה כדי להתחבר אליו. מובן? ולכן הוא אומר, חייב לבסס את זה באופנים שכליים. חייב לבסס. מה? ידיעה בלב בהשגה מופתית. השגה מופתית, הכוונה, הוכחות שכליות. בסדר, מופת זה הוכחה שכלית. בסדר, אז עוד פעם, כשהוא מראה פה על הלב, לדעתי הוא מתכוון לתפיסה. כלומר, אם אתה לא מבסס את זה בשכל שלך, אז התפיסה שלך תמיד היא תפיסה שהיא לעומת האמונה. והכל מה צריך לזרוק אותה כדי להאמין. טוב, זה מה שאומר השלה. בסדר, השלה ממש מצדד בשיטת בעל חובות הלבבות. המורה נבוכים גם אומר משהו דומה. תראו את לשונו, אם מלאכה לבך לעלות לזאת המדרגה העליונה, מדרגת העיון, ושיתאמת לך שהשם אחד האחדות האמיתית, בשכל שלך, יתאמת לך שהשם אחד האחדות האמיתית, ואם יהיה עם זאת האמונה, שאי אפשר חילוף זאת האמונה בשום פנים, ולא ימצא בשכל מקום דחייה לאמונה, כלומר אם תגיע להבנה בשכל שלך, של אחדות השם, ושתדחה את כל הדחיות שיכולות להיות לזה, ואין שום אפשרות אחרת, לא לשאר אפשרות חלופה, אתה יודע שאין שום אופציה אחרת, אז הידיעה, האמונה הזאת תהיה אמונה אמיתית. אמונה כזאת היא אמונה אמיתית. שאתה מבסס אותה באופנים שכליים ודוחה את כל האפשרויות האחרות, ומבחינתך כבר אין שום אופציה לחשוב על משהו אחר. וכשתפשיט מעליך את האהבות והמנהגים ותהיה בעל תבונה ותתבונן מה שאומר אותו, מה שאומר אותו באלו הפרקים. כלומר, הוא אומר, אומר הרבה, מורה נבוכים, אני מכין אותך, אם אתה תוריד מעצמך את התאוות ואת המחשבות ההמוניות, בסדר? שלא חקרו אחרי האמת, וסתם חושבים דברים פופוליסטיים, כמו להצביע ל... ותהיה בעל תבונה. אז אומר הרמב"ן, אני מבטיח לך שיתמת לך מה שאמרנו בהכרח. כלומר, אני יתמת לך אמונת השם בצורה מוכרחת, במופתים שכליים, ותהיה אז מי שיצייר ייחוד השם. ועכשיו תראו איזה דברים חייפו הוא אומר, לא מי שיאמר אותו בפיו ולא יצייר לו, ולא יצייר לו העניין, ויהיה מקטה נאמר עליהם קרוב אתה בפיהם ורחוק אתה מכליותיהם, אבל צריך שיהיה האדם מקט מי שיצייר האמת והשיגהו. אומר הרמב״ם, העולם מתחלק לכאלו שאומרים שהם מאמינים וכאלו שבאמת מאמינים. כאלו שאומרים שהם מאמינים, כאלו שבאמת מאמינים, זה כאלו שיודעים על מה הם מדברים, שזה משהו שהוא מושג אצלהם בשכל, בסדר? ומבוסס אצלהם בשכל. כאלו שאומרים שהם מאמינים, זה כאלו שבאמת בשכל שלהם הוא חלול ורק, והם פשוט אומרים שהם מאמינים, בסדר? וליבם לא נמצא עם זה, הם רק אומרים את זה. כן, מה?
אני מבין שיש אלוקים. זה אמירה שכלית.
זה?
אמירה שכלית, אני מבין שיש...
כן, אבל מה זה אלוקים? על מה אתה מדבר בכלל?
הוא לא יודע מה זה, והוא לא...
אז זה לא נקרא. זה מה שנראה לי הרמב״ם אומר. שזה כאילו, הוא רק יודע להגיד את המילים. הוא לא יודע באמת את הסיפור האמיתי. סתם, הוא אומר מילים ריקות מתוכן. מה?
זה הנקודה של האם. נכון?
כן, אבל שוב, צריך לדעת, יש מחלוקת איך מבינים את הרמב״ם הזה במורה נבוכים, צייר? יש חלק שמבינים מזה שהוא אומר שחייב להוסיף את האורחות השכליות, ויש בזה דיונים, אבל בכל אופן, אני לא חושב שהרמב״ם לא אומר שזה במקום המסורת או משהו כזה, אלא בנוסף, צייר? אבל בכל מקרה צריך להגיע לזה. החקירה הזאת היא מצווה. טוב, עד כאן שיטה ראשונה שמבינה שהחקירה באמונה זה מצווה, ובלי זה האמונה היא חסרה. בלי זה אמונה היא חסרה. תראו מה אומר ספר החינוך. ועניין, האמנה הוא שיקבע בנפשו שהאמת כן, ושאי אפשר חילוף זה בשום פנים. ואם יושאל עליו, ישיב לכל שואל שזה יאמין בליבו, ולא יודע בחילוף זה אפילו יאמרו להורגו. שכל זה מחזיק וקובע האמנת הלב, כשמוציא הדבר מן הכוח אל הפועל, רצוני לומר כשמקיים בדברי פיו מה שליבו גומר. שימו לב, זה נורא מעניין, כי זה ממש, יש פה צד שממש נראה הפוך מהרמב״ם. הרמב״ם ממש ביקר את אלו שאומרים, נכון? אלו שאומרים ולא מבינים. ספר החינוך אומר לא, העניין המרכזי של להאמין בהשם זה לקבוע בנפשך שזה ככה. לא, גם אין לך אחר צריך להיות. לקבוע בנפשך שזה ככה. ואיך זה מתבטא, איך זה יוצא לפועל, מה מודד גם בין היתר את העוצמה של זה, שאתה אומר את זה, ואתה מוכן למסור על זה את הנפש. בסדר? וזה מחזק את האמנת הלב שלך. כשאדם חי ככה, אז זה יוצר גם מחזק אותו חזרה פנימה באמונה שלו. כשהוא אומר את זה ומוסר על זה את הנפש, אז האמונה שלו עוד יותר מתחזק, את הקביעה הפנימית שלו עוד יותר מתחזק. אגב, זו שיטה כללית של בעל ספר החינוך, שהוא חוזר להקה בכל מיני מקומות, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. זה לא מתחיל מההוכחות השכליות, הפוך. לא יודע אם הפוך, כי לפעמים גם צריך, הוא לא אומר שאין עניין בכלל, עוד מעט נראה, אבל הוא אומר יש ערך למעשים בזה שהם מושכים לך את הלב, גם אם אתה לא ביררת את זה קודם כל בשכלך לגמרי וכולי, אבל אתה החלטת את זה וחי ככה, ואז הלב שלך עוד יותר נמשך לזה, זה עיקר מצוות האמונה, עניין האמנה. כן. כן, תמים תהיה עם השם אלוקיך. כמובן שאפשר לשאול מה זה תמים תהיה עם השם אלוקיך. אולי תמים תהיה עם השם אלוקיך, זה תהיה שלם. תבין מה שאתה אומר, אל דבר שטויות, תבין, אל דבר דברים חלולים וריקים מתוכן. אתה אומר אני מאמין בהשם, אתה לא יודע מה זה השם, אתה לא יודע מה זה אומר שאתה אומר שאני מאמין בהשם. תבין? זה לא תמים, זה לא שלם. אפשר לקחת את זה לשתי הכיוונים, בסדר? אבל באמת, הוא אומר פה איזשהו משהו, במובן שאנחנו, הביטוי תמים תהיה, במובן הפופולרי יותר שאנחנו רגילים לו היום, השגור יותר, שבאיזושהי תמימות כזאת, בפשטות, תקבע את זה בלבך. ותראו, אבל הוא כן ממשיך ואומר, אם יזכה לעלות במעלות החוכמה ולבבו יבין ובעיניו יראה במופת נחתך שהאמונה הזאת שהאמין אמת וברור, אי אפשר להיות דבר בלתי זה, אל תקיים מצוות עשה זו מצווה מן המובחר. כלומר, האם יש עניין שזה יהיה מוכח שכלית? יש עניין, אבל זה מצווה מן המובחר, בסדר? זה בוודאי לא כמו שאומר חובת הלבבות והשלה, ברמב"ם אפשר לדון, בוודאי לא כמו שאומר חובת הלבבות והשלה, שזה חובה. זה לא חובה, זה לא העיקר, בסדר? אלא זה עניין שהוא מצווה מן המובחר. נכון. נכון. זהו, אני אגיד לך מה, אני חושב שכולם מסכימים שאי אפשר לחייב את מי שלא מסוגל, בסדר? זה הנחת יסוד. הנחת יסוד נוספת זה שיש לי גם אמונה שקודמת לבירור השכלי. מסורת, אלוהי אביך. אתה אומר, אתה יכול לראות שיש קבוצה כזאת בעם ישראל שחיה את זה רק מצד אלוהי אביך, ואתה רואה שבאמת הם, זה רחוק ממצפון הלב שלהם. זו שאלה מעניינת, מה קורה עם הציבור הזה, זו שאלה מעניינת. אבל אפשר בהחלט לראות צד כזה. אבל אני אגיד לך מה, אני חושב שכולם מסכימים פה שיש פה אמונה שקודמת לחקירה השכלית, ואחרי זה צריך גם לזכות לעשות את זה, ואחרי זה יכול להיות מדרגה של העיון. אבל ההבדל הוא, לעניות דעתי, שבעל חובת הלבבות והשלה אומרים שאם אתה יכול לעשות את זה, זה חובה עליך לעשות את זה. לעומת זאת, ספר החינוך אומר שאם אתה יכול לעשות את זה, אז זה רק מצווה מן המובחר. בסדר? זה מעלה, זה לא חובה, זה מעלה, מי שיכול. מי שלא יכול, בוודאי שהוא לא יכול, בסדר? ואז הוא מסתדר עם מה שיש. זה השאלה, אם אין בזה חיסרון או לא. אני יודעת אם מפשט דבריהם יש בזה חיסרון, רק הוא לא יכול למלות אותו. בסדר? סוג של אנוס, כאילו, שוגג, בסדר? זה לא אמונה במדרגה העליונה שלה. טוב, מי כתב עוד יוסף חי? מי יודע? מי כתב את הספר עוד יוסף חי? הבן איש חי. נכון, יפה. אוהד רוצה לקרוא? לשון קודשו. כן, אמרתי לקרוא את לשון קודשו. לוש, הכל ישקלו.
לא, אני מתחיל מה זה, אולם לא שהכל ישקלו בפלס ובזה משפט, כי אם בזאת נאות לנו לאחוז בזה, וגם מזה נניח ידינו. והוא כי הקבלה וההשכלה והאמונה והתמונה שתיהן כאחת טובות הנה. אישה אל אחותה תתלכדנה ולא תתפרדנה.
כן, אז מה קודם כל, איזה כלל הוא קובע בראשית דבריו?
שצריך גם שכל וגם אמונה.
בדיוק, וגם קבלה. קבלה בפשטות, זה המסורת שאני מקבל, מדור לדור, בסדר, מסורת האמונה. כן. שהאדם
תחילת הכל יהיה מאמת שהמצווה שציוון יהשם יתברך עיקר טעמה ומקורה וסיבתה ותכליתה גלויה וידועה להשם יתברך לבדו, והוא היודע הטעם האמיתי של המצווה. ואנן בדידן לקבל המצווה היא בסוג זרה.
יפה, אז קודם כל קובע הבן איש חי, צריך להתחיל מנקודת יסוד. נקודת היסוד זה שהוא מדבר פה על טעמי מצוות באופן כללי, בסדר? לא רק על אמונה עצמה, אלא כל טעמי המצוות, שזה נראה לי באופן פשוט קשור, אותו עניין של האמונה במצוות ובתורה. אז הוא אומר, קודם כל, האדם צריך לקבל את זה שרצון השם גבוה ממנו, והוא לא באמת מסוגל לאמת בשכל שלו את התורה, את המצוות, בסדר? זה גזרה אלוקית. שוב, צריך לראות כמה בדיוק מה שאומר על טעמי מצוות לגמרי שייך אלינו, נראה לי שכן. אך עם כל זה, כן, תמשיך.
אחי עם כל זה ישתדל האדם למצוא בשכלו על פי הקדמה האמיתית.
הקדמה.
על פי הקדמה האמיתית, טעם נוסף על עיקר הטעם הידוע וגלו לפני השם בך. ואין האדם מחליט הטעם ההוא אשר יחדש משכלו למצווה ההיא, לחשוב שזהו הטעם האמיתי שלה.
בסדר? אז לכן האדם, מה הוא אומר? כן צריך להשתדל למצוא את הטעם. אל תחשוב שזה הטעם האלוקי בהכרח, האמיתי. כי מי אתה? שאתה מסוגל לדעת את הטעם האלוקי. אבל אתה צריך לעשות השתדלות גם להכיר איזשהו טעם. יפה. טוב, רוצה להמשיך? חושם רוצה להמשיך? מה? לא, שמי רוצה להמשיך? ובזה יובן. סייעתא דשמיא.
לא, הראת לי איך
אתה. לא, לא, תמשיך, ובזה יובן.
ובזה יובן בסייעתא דשמיא. מאמר חתנא. איזו היא דרך הישרה שיעבור פה האדם?
יבור לו אדם. איזה דרך הישרה שאדם יבחר לו?
שיבחר לו אדם, אוקיי? שיש אומרים שיחוס ויתפוס בדרך אמונה בלבד. ויש אומרים שיחוס ויתפוס בדרך הרגיחה בלבד. ויריעו רבנו הקדוש.
מי זה רבנו הקדוש? רבנו
הקדוש, רבי. רבי יהודה הנשיא. שתחילת הכל יאחוז ויתפוס דרך האמונה. והיינו שיחליט ויאמין בתעתו שהתפאך
של... שהתפארת.
שהתפארת של המצווה. כלומר, הטעם האמיתי של המצווה, שהוא תפארת המצווה, הוא נודע וקלוי לעושה. כלומר, על הקדוש ברוך הוא, שהוא עושה אשר ותיק...
שהוא אשר עשה ותיקן המצווה.
שהוא התפחח יותר מה הטעם אשר בעבחו תיקן ויסד וגזל המצווה
עלינו. כן, מה בעצם, מה הטענה אומר שם? איזו דרך שיבור לו אדם? כל שהיא תפארת לו שיאה ותפארת לו מן האדם. אז מה הדרך הנכונה שתבחר? קודם כל, הדבר הבסיסי הזה, תפארת לו שיאה. תבחר את מה שהוא תפארת לו שיאה. מי זה עושה של המצווה, של הדרך? הקדוש ברוך הוא. אתה קודם כל צריך לדעת, לקיים את המצווה, לבחור בדרך של קיום המצוות מצד התפארת האלוקית שלהם, מצד הטעם האלוקי שיש בהם, שהוא זה שמפאר אותם. בסדר? שרק הוא זה שיודע אותם, כי הוא זה שעשה אותם. יפה, אמנם, כן?
יש אומרים, נכון, צד אחד אומר, את האמונה בלבד, צד אחד, תחקירה בלבד.
כן.
זה נט, ממש לגמרי לצד. מי שאומר את האמונה אומר שבכלל בלי חקירה בכלל, ומי שאומר את החקירה בלי אמונה בכלל, או... מה הנקודה הראשונית?
זהו, אז עוד מעט נראה שיש כאלה שאומרים אמונה בלבד. האם יש מי שאומר חקירה בלבד? אני לא חושב, כי גם החובות הלבבות והשלה והמורה נבוכים לא נראה לי שאומרים חקירה בלבד. נראה לי שלא.
מי שאומר אמונה לבד, מי שיגיד לו
תמים, תהיה תמים שמגיחה, תמים פשוטו. כן, ונראה שיש כאלה שאומרים את זה בחריפות רבה מאוד. בסדר? הרבה אומרים את זה בחריפות רבה, אמנם.
קם מן התרך החקיכה והשכלית, אל תמיח ידך. אל תתעשב.
אלא תשתדל.
אלא תשתדל, אף היא תפחה.
תפאר.
טעם לאותו דבר שנצווה מן האדם. דהיינו מן חכמי הדוחות אשר יתחשו ויקידו
טעמים למצוות.
כי מאחר שעשית עיקר דרך האמונה והקבלה.
כי מאחר שעשית עיקר דרך האמונה והקבלה. שאתה מאמין.
אתה מאמין, תיקח הטעם הוא מצווה גלוי ועתו על הקדוש ברוך הוא. הנה, אם תשתמש בדרך החקיכה והשכלית, לא יהיה ממנה פיתול וחיסכון למצווה, אם לא השיג את השלמת הטעם.
אם לא השיג את השלמות הטעם, יפה. כלומר, בעצם אומר הבן איש חי, הגדרה נפלאה, האדם צריך קודם כל לקבל את העיקר מצד שזה קבלה אלוקית, מצד שהקדוש ברוך הוא יודע שזה הדבר הנכון, תורה והמצוות, גזרה אלוקית, ורק הקדוש ברוך הוא יכול לדעת, כי הוא זה שעשה את זה, תפארת לא עושה. אבל אם... אבל אחרי שאתה יודע את זה, אתה יכול גם לחפש בעצמך, בשכלך, וזה טוב שתחפש, ראוי שתחפש. תראה, ראוי שתחפש גם בשכלך, כדי לתת תפארת גם מן האדם, גם מההבנה הקטנה שלך כאדם, תפאר את המצווה ותבין אותה. זו לא ההבנה שלך באופן אישי, אלא חכמי הדורות. חכמי ישראל שלאורך הדורות דרשו טעמי מצוות. זה דבר גדול, לפאר את המצוות מן האדם. יפה. בסדר? אז עד כאן שיטה אמצעית יותר שרואה בדבר הזה הידור. בהבנה השכלית של הדברים רואה בזה הידור, לאו דווקא חובה, כמו שראינו ביחידה הראשונה של השיטות. תראו את דברי הכוזרי, שנותן פה הגדרה מאוד מיוחדת, מעניינת בעניין הזה. רוצה לקרוא נבו? מקור 6.
מי שקיבלה הכיוון שלהם, מי שהתחכם בזה בסבלו, הוא מעולה מי שהתחכם ברחקיו. מי העליונה היא המחקר טוב שיוציא בהם עם מוצרי החוכמה ושיעזרי מסחרות אורות ולספקות מביאות לעבודה.
אז מה הוא אומר? מי יכול לסכן לנו את הכוזרי? האם טוב להתחכם בשכל, בסברות שכליות, כדי לבסס את התורה או לא? מה?
לכתחילה לא, אבל בסופו של דבר, אם אתה לא יכול להסתדר, כאילו, אם אין לך אמונה יציבה וזה, אז תלך על זה.
יפה. מה זה אין לך אבל אמונה יציבה? תגדיר מה הוא אומר.
שאם זה יביא אותך לבטון, שכבר לא תאמין בזה, אז עדיף שתאמין מהשכל מאשר שלא תאמין בכלל. אבל
מלכתחילה,
עדיף שלא תאמין
בזה. יפה. מי שכבר התחיל לחקור, מי שנכנס לעולם השכלי של החקירה, אז כבר עדיף שתסיים את החקירה ותוכיח את האמונה. ותראו איך הכוזרי פותח את מאמר ה'. אמר הכוזרי, כבר חסרתי המדרגה העליונה מבירור האמונה מבלי מחקר. וכבר קדמו לי ספקות וסברות ודברים עם הפילוסופים ובעלי תורות ודתות שונות. אני כבר לא נמצא במדרגה העליונה. הטוב לי שאלמד ואתחדד בהשבת הדעות הנפסדות השחלות. כן, לפחות, כן, מה שטוב לי עכשיו זה שאני כן יוכיח את הטעות של הדעות השונות שכבר נחשפתי אליהן. כן, הקבלה טובה אלא עם הלב הטוב. אבל עם רוע הלב החקירה יותר טובה. כל שכן כשיוציא המחקר אל אמונת הקבלה היא, ואז התקבצו לאדם שתי המדרגות, רצוני לומר, הידיעה והקבלה יחד. כלומר, אומר פה הכוזרי הגדרה מאוד מיוחדת, להסתפק רק בקבלה של מסורת אבותיי, של אמונת ישראל, זה טוב רק למי שיש לו לב טוב. למי יש פה לב טוב? מאיר, יש לך לב טוב? בטוח, אחרת איך אשתך הייתה בוחרת בך. תראה, אבל אם הלב כבר, אם ישרוע הלב, אז החקירה יותר טובה, ובוודאי כשהחקירה מביאה, מחברת אותנו אל הקבלה, אל אמונת הקבלה. עכשיו, האמת שלפי הכוזרי זה שאלה מאוד מעניינת. מתי הלב שלנו, מתי הלב מוגדר כלא טוב? למשל, היום כשאנחנו חיים בדור שבו אנחנו חשופים מאוד בתקשורת, אני מניח שרובנו, רוב הציבור, שיושב פה, חשוף בתקשורת להרבה מאוד דעות ושיטות, נכון, של חילונות וכפירה וקצת סוציאליזם, היום זה כבר פסה מן העולם כמעט, ותרבות מערבית של כפירה, ואפילו גם כל מיני תפיסות נוצריות שנשתרבבו, שמהוות יסוד של התרבות המערבית, שחלקם גם יהודיות ממקורן, וזה דבר מעולה, וחלקן מעוותות. אז האם אנחנו נקיי לב? מצד שני, לא בהכרח כל אחד פה ממש פתח לעומק ונפגש עם בעלי הדתות ונכנס לטענות שלהם. אז השאלה בדיוק, איפה עובר הגבול? אולי טובי לב, הכוונה כאלו שחיים בציבור סגור, לא יודע, ציבור חסידי סגור, שפעם על פעם הלכתי בירושלים, הייתי שם ליד, מי שמכיר, ישיבה של הרב ארוש, בכניסה שם לשכונת גאולה, והיה לידי איזה חסיד, ונראה לי הוא רצה שאני אברר לו מתישהו, משהו, מתי תפילה איפשהו, או מתי נץ, או זה, ואז הראיתי לו בפלאפון, בדפדפן, באינטרנט, משהו כזה, ואז הוא כזה הסתכל, כאילו הוא עשה כזה, כולו, איזה חטא, הסתכלתי בזה, עכשיו כולו רציתי, הראיתי לו כאילו תפילה, זה היה משהו כאילו זה, וכאילו הוא כולו התחבט כאילו בתוכו לבין עצמו, שהוא רק הסתכל וזה כבר גמר לו את החיים, משהו כזה, אבל אתם מבינים שבצורה הזאת שומרים על מה שהכוזרי אומר, אולי שומרים, זו שאלה מעניינת, אתם מצליחים לשמור, אבל אולי מצליחים לשמור על איזושהי בועה כזאת, זאת, שהלב נשאר בו טוב. בסדר, כלומר, לא חשוף בכלל לדעות אחרות, כן. שלא נכונות. לאמונה. לא, לא, אז כשאנחנו אומרים פה קבלה, לא הכוונה תורת הסוד, אלא המסורת. מה שקיבלנו מדור לדור. בסדר? הגמרא, כשהיא מדברת דברי קבלה, היא מדברת על דברי נביאים שקיבלו מהשם. כשחכמי ישראל, הראשונים האחרונים, מדברים דברי קבלה, לדעתי, הכוונה היא בדרך כלל מסורת, בסדר, מה שקיבלנו. למה לתורת הקבלה קוראים קבלה?
היא עוברת מאוד.
לא רק.
היא עוברת מהרב לתלמיד.
גם כבידיו, גם כעוברת מרב לתלמיד בצורה מאוד סגורה ותאורה, שלא לא 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 משתבשת מדברים שמבחוץ, ובדרך כלל גם לא משתבשת מסברות אישיות וכולי, כי זה עובר בצורה תאורה מרב לתלמיד, וגם כי זה קבלה מהשם, כמו הנביאים שנקראו הם דבריהם דברי קבלה, כי הם קיבלו את זה מהשם. בסדר? אין בתורת הסוד תורה חידוש שלא יתקבל בגילוי. בסדר? בדרך כלל זה נקרא סוג של גילוי אליהו, כלומר איזושהי מדרגה של התגלות אלוקית, שגם בדור שאין בו נבואה אפשר לפגוש אותה. בסדר? לכן תורת הקבלה נקראת קבלה.
אז יכול כן. עדיף פעם להגיע לדרגה כזאת?
להגיע למה שהוא מתאר פה בכוזרי. ברור שלפי הכוזרי זה מה שעדיף.
לא, מה? אמונה מתגלות של הקדוש ברוך הוא. הרב אמר שזה, שחכמי הקבלה וזה, אז יש להם גילוי אליהו, וזה, אז זה לא כאילו הכי...
זה הכי, אבל איך מגיעים להתגלות? מי זוכה להתגלות הזאת? מה לא משנה? משנה, תזכה להתגלות הזאת. אבל לא זוכים להתגלות הזאת כנקודת פתיחה. זוכים להתגלות הזאת כנקודת סיום של התהליך. בסדר? נכון, כמו שאומר ממסילת ישרים, נכון שמדרגת רוח הקודש, תחילתה עבודה וסופה מתנה, אחרי שאדם עובד ועובר את כל המידות, בסוף הוא מגיע לרוח הקודש. בסדר? אז בוודאי שלשם צריך להגיע, ובאמת הרמח"ל אומר שכשנביא זוכה שמתגלה לו נבואה, אז כבר כל מה שהוא יודע זה ודאי לחלוטין, והוא כבר אין לו ספקות וכו', משהו כן זה, אומר הרמח"ל בדרך השם לגבי מעלת הנבואה. כן, אני חושב, כן.
כן, דמי, זה לחרדים, אבל זה יכול שזה מחזיק חסר הקבל, יש לו סכנה מאוד גדולה, שאם פתאום נפגשים דבר אחר, ולא חכו כלום עד היום, זה יכול להפיל אותם לגמרי, צד שני כאילו אותם.
נכון, אם הם פתאום ייפגשו, הם יכולים להתרסק לגמרי. ולכן אתם מבינים למה המנהיגים של הציבור החרדי, הרבנים והעסקנים, הם הרבה פעמים עסקנים בשם הרבנים, ואולי לא תמיד בדיוק, אבל הם מאוד חוששים שיהיה כל היפתחות ללימודי ליבה, לנו זה לפעמים יכול להיראות משהו, כאילו, מה יש לכם? מה אתם פוחדים? אבל אם בונים חינוך כזה ציבורי שבנוי על לייצר לב טוב, ובלי, ולא רוצים להיכנס לכל הדעות וכולי, וגם רואים שכשנכנסים לכל הדעות, יש לזה מחירים, בסדר? כלומר, אנחנו רואים שהציבור שבעם ישראל, שמשתדל מצד אחד לקבל את מסורת עבודיו, ומצד שני חשוף מאוד לדעות ולתרבות הכללית, האם קל להיות במצב כזה? לפי הנתונים לא פשוט, בסדר? לפי הנתונים יש 30% של הורדת כיפה. עכשיו שוב, מה זה אומר הורדת כיפה? זו שאלה בפני עצמה, כי יש גם מחקרים אחרים שמראים שכאלו שמגדירים את עצמם יוצאים בשאלה, הם מגדירים את עצמם ככאלו שהתקרבו יותר לקדוש ברוך הוא ולתורה, משהו כזה. אז כשאדם מוריד כיפה, אם בהכרח זה אומר שהוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא לגמרי או שלא, זו שאלה בפני עצמה. אבל כן. אני אומר שאולי זה מתאים למה שהכוזרי אומר פה. שהרצון הזה מתאים, השאיפה הזאת מתאים למה שהכוזרי אומר. תשמור על הלב הטוב, על הנקיות, על הטהרה הפנימית מהכניסה של הדעות הזרות.
למה לשמור על
שכלות? לא, גאוני, מה יש לך? לך הכי לציבור, לחבר'ה שם חרדים, חונים חרדים. שוב, אני לא אוהב את ההגדרות, כי גם זה מאוד לא חד, כאילו יש מלא חרדים, וזה מאוד מאוד לא נכון להגיד את זה באופן כללי, אבל ככלל, לך, אנשים גאונים, על מה אתה מדבר? לא אנשים שחלים, חכמים מאוד, רק במה חכמים? בחוכמת ישראל. עכשיו, אתה אומר, השאלה אם נכון ללמוד את חוכמות האומות, למשל את חוכמת הטבע, האם נכון ללמוד? לא בהכרח שאם אתה לומד מדע, אתה נחשף תלוי איזה מדע אתה לומד. טוב, אז זה כאילו קצת יוצר פה איזושהי מציאות קשה, כי הרבה פעמים מי שחוקר את המדע, לפעמים הוא לא מאמין, אבל...
אפשר
להגיד צריך ללמוד חומות של
הבוהים, ואז צריך לתת
איזה תרופה מלימודי אמונה. אז זה לימודים מאוד בסיסיים,
תנ"ך, מהר"ל, זה עיניים, לא שמעתי הרבה מהר"ל, תנ"ך, זה עיניים כאילו לימוד...
מה זה יותר בסיסי מתמרה? מה הקשר? לא, אני, שמע, לגבי התנ"ך זה שאלה אחרת, בסדר? שאלה אחרת לגבי התנ"ך, לא מדבר על זה, אני מדבר על עצם הרצון לייצר קהילה מנותקת, חיה בתוך בועה, ומשמרת על מסורת אבותיה בעוצמה, בשמחה, ברמות מוסריות מאוד גבוהות שאיפה כזאת, האם זה קורה תמיד, האם אין שיבושים, אני רגע לא מדבר בכלל, אני לא עכשיו מייצג את התפיסה שלי לגבי הציבור הנקרא חרדי, בסדר? אני רק אומר שהנקודה הזאת, הנקודה הספציפית שאנחנו אומרים, השאיפה להישאר מנותקים, יש במעלה שהכוזרי מדבר עליה לכאורה. בסדר? רצית לשאול משהו? עכשיו כמובן, השאלה פה האם אפשר לעשות את זה ואם זה מצליח, בסדר? זה כבר שאלה אחרת, ומה המחירים של זה, בסדר? מה זה יוצר? זה יוצר מצב שמנותקים מהאומה? או לא יודע מה, איך מוגדרת האומה. כלומר, זה, יש פה עוד שאלות אחרות, בסדר? יש פה עוד שאלות אחרות. האם זה מנתק אותך מחיי כלכלה, וזה גורם לך להיות תלותי באחרים, מבחינה כלכלית, בסדר? ואז יש פה עוד בעיות. כלומר, לא שאין פה מחירים כבדים, אני לא אומר שאין מחירים כבדים, אבל ושזה שווה את זה, בכלל לא אומר את זה. אני רק אומר שיש פה נקודה מסוימת ששומרת על הלב הטוב, אם זה באמת מצליח. להנחה שזה יכול להצליח, בכלל, היום. שלנו. תתת לי לשאול? טוב, בכל אופן, ככה אומר הכוזרי. בואו תראו, נמשיך הלאה לדעות הקיצוניות יותר בצד השני. בסדר? מחזיקים חזק?
תמיד הצד השני של הדף.
מה?
תמיד הצד השני של הדף.
מה תמיד הצד השני של הדף?
הקיצון השני.
כן? אומר, ככה זה גם היה בדפים במקורות הקודמים?
כן.
כן, נכון, האמת ששמע את הזוהר ואת הזה ביחס לרמב״ם. טוב, יפה. אז תראו, בעל החסד לאברהם. מי יודע מי זה בעל החסד לאברהם? רבי אברהם אזולאי. יפה. מי יודע מי זה רבי אברהם אזולאי? מאיר קודש חברון. בעל החסד לאברהם היה הסבא של החידה. בסדר? רבו של החידה, אני חושב שזה היה סבו. סבו של החידה. בסדר? דע, שהאמת, מכל צד, הדרך אשר נלך בה, הוא דרך התורה מקובל ומצוותיה, אשר בעבורה קראנו עם סגולה מכל העמים, ובעבורה יזכה האדם, שימו לב, זה כאילו אני עובר לטור שמקביל אליו, ובעבורה יזכה האדם לחיי העולם הבא, כי התורה הכרחית לשלמותנו, ומשיבת נפש למקום אשר ממנו חוצבה. התורה היא המזון לנשמה, לנפש שלנו, היא זאת ששייכת אלינו. וזה כל שיבתם וכמעטם של החכמים הקודמים והראשונים היו בדברים התוריים המקובלים בלבד. תראה, כולם מצליחים לראות איך נכון? אף אחד לא איבד את זה. זה פשוט צילום כאילו משתי עמודים בספר. אף על פי שהרבה דברים שביירו כפי עיון מחייבם השכל, עם כל זה באמונה בלבד, בלי חקירה ומופת יזכה אדם מחיי העולם הבא. בסדר? כלומר, אומר בעל החסד לאברהם, חכמי ישראל לאורך הדורות תמיד עסקו בללמוד את התורה מתוך הכרה שהיא המזון לנפש שלנו, לנשמה שלנו. והחקירה והמופת לא רלוונטיים, הם לא קשורים לנפש שלנו, למזון שהנפש שלנו צריכה. גם אם בוודאי אפשר הרבה מהדברים להוכיח בשכל, אבל זה לא רלוונטי, זה לא מה שהנפש שלנו זקוקה לו. אמנם ידיעתנו במופת אינה הכרחית לישראל מצד שהוא ישראל. אנחנו לא צריכים את הידיעה במופת הזאת, מצד המדרגה הישראלית שלנו. כמו הצורף כסף, אינו מחויב עליו מצד שהוא צורף כסף, שידע איך יתווה הכסף. יותר נכון, זה לא עוזר להצורף שהוא יודע מאיפה הביאו את הכסף הזה. לא רלוונטי, שידע איך לצרוף. והידיעה בזה לא תורד בקיאותו במלאכת הצריפה. אבל ראוי לו מצד שהוא צורף שיקח זה המחצב הידוע, ויעשה עליו צורה במלאכתו היותר שלמה, באופן היותר שלם, כן איש הישראלי באמונה לבד ישיג שלמותו. שימו לב, זה ממש משל דומה, כי הוא בעצם אומר, הצורף לא נמדד בשאלה שהוא יודע מאיפה הכסף הגיע. זה לא משנה מאיפה הכסף הגיע.
אני יכול להגיד, מישהו שעכשיו מוכר, אנשים באים לקנות ממנו, רוצים לדעת מאיפה הייצור. הם יכולים שזה ייצור סיני, הם יכולים להגיד, טוב, סיני זה הרבה פעמים פחות איכותי, לא נקנה סיני, נקנה אמריקאי, נקנה שזה יותר כך.
אלא אם כן, ברור שמדובר בכסף. כסף זה לא משנה מאיפה הוא יגיע, הוא כסף טהור, הוא תמיד כסף. מבין? ולכן השאלה כבר לא רלוונטית. אם זה משהו מקורי, כסף אמיתי. אם מספיק שהוא יודע שזה כסף אמיתי, בוודאות, ואת זה הוא יכול לבדוק אם הוא מומחה כאן, לדעתי, גם על ידי ראייה וכו', הוא לא צריך לדעת מאיפה. זה ממש לא משנה אם הכסף הטהור הגיע מסין, הגיע מסיביר, הגיע מאוסטרליה או מאפריקה. זה כסף טהור, נכון? אף פעם לא שואלים, זה לא, באמת לא משנה. בשום מקום לא אומרים לך מאיפה הכסף הגיע. מה שחשוב זה כסף טהור. כסף טהור זה מחצב טבעי, מקורי, הוא לא משנה מאיפה הוא מגיע. מה כן משנה? אם אתה יודע לטפל בו נכון. ובדיוק אותו דבר אומר בעל החסד לאברהם בתורתנו הקדושה. התורה הקדושה היא כסף טהור. היא זאת שמתאימה לנפש שלנו, לנשמה שלנו. מה שחשוב זה שתדע להיפגש איתה נכון. לא משנה עכשיו שתוכיח בהוכחות שכליות מאיפה זה מוכח. כמו הכסף, מאיפה הכסף הגיע. אם אתה תדע להשתמש בתורה נכון, זה המעלה העליונה שלך. בסדר? שמזינה את הנפש, את הנשמה שלך. טוב, זה מה שאומר בעל החסד לאברהם. ולכן, שימו לב, האם הוא אומר שהאמונה מזיקה, שהחקירה מזיקה? האם הוא אומר שהחקירה מזיקה? לא, לא מזיקה, אבל גם אין לה שום תועלת. בסדר? היא חסרת משמעות. בסדר? חסרת משמעות. טוב, עכשיו בואו נראה את ה... מה אתם אומרים, נעצור פה, שנסיים עד שש, מבחינת יכולת הריכוז שלכם. מישהו מעדיף לעצור עכשיו? לא, נכון?
אתה חדש.
אז תראו עכשיו את הקצה השני של הסקאלה, ותראו כמה זה מדהים לראות איך יש, איך תורת ישראל רחבה ומכילה מקצה לקצה.
רבי נחמן
נגיד. יפה, והוא גם באמת מובא פה. אז תראו אבל לפני זה, לא רק רבי נחמן, צריך שלא תחשבו שזה רק איזושהי שיטה של רבי נחמן. קודם כל, שו"ת חוות יאיר, שזה אחד מגדולי האחרונים. שו"ת חוות יאיר הוא זה שמסביר ברמב״ם, אולי עכשיו נסגור את זה כי הולך להיות פה חיילת, הוא זה שמסביר ברמב״ם, מה? שו"ת חוות יאיר הוא זה שמסביר ברמב״ם, לא, אבל אם זה יעשה בלגן, יאללה, סגור, סגור. או שתשאר פה, עד שש. בעל שו"ת חוות יאיר, אתה יכול להישאר.
איזה
יום. בעל שו"ת חוות יאיר, הוא זה שאומר שעל פי הרמב״ם, הוא זה שאומר ברמב״ם במורה נבוכים שחייב את החקירה, בסדר? אמרתי שיש בזה מחלוקת, הוא אומר שחייב את החקירה, ואז הוא אומר אחרי שהוא מבאר את שיטת הרמב״ם, מכל מקום אנו, טוב לנו באמונה בלי שום חקירה. והוא ממשיך ואומר, ואפילו ביוד ג' יקרי הדת, שמוטל על כל שישראל להאמין, ביררנו והוכחנו שהאמונה חיובית וטובה, ותראו איזה לשון, והחקירה תועבה. בסדר? והוא לא אומר את זה רק בגלל שזה חרוזים. חקירה תועבה. תראו איזה לשון חריפה. וגם תראו מה הגרא אומר, והפילוסופיה בעניינים רוחניים הבנויים רק על שכל אנושי, הרחיק מחצרות התורה והאמונה. למה? כן?
זה אולי פותח את השאלה הבאה שכל בכל ספר על הכל.
מה צריך?
מה זה חקירה? מה זה לימודי אמונה? האם זאת אותו דבר?
האם חקירה ולימודי אמונה זה אותו דבר, אתה שואל?
חקירה ולימודי אמונה בתור משהו אחד, האם באמת מה אנחנו אומרים שאנחנו מתכוונים את זה? קודם כל פילוסופיה?
לא, אז אני לא אמרתי שחקירה ולימודי אמונה זה אותו דבר. לא אמרתי. יכול להיות שיש לימודי אמונה שהם לא חקירה. בסדר? חקירה, הכוונה, שוב, ככה אני מבין, לא נראה לי שיש הבנה כל כך שונה מזה בשיטות השונות פה, זה לחקור ברמה השכלית, זה נקרא, ברמה השכלית האנושית, להוכיח את הדברים, בסדר? נגיד, זה נקרא בלעז תיאולוגיה, בסדר? חוכמת האמונה, בסדר? אבל משהו שהוא אנושי, לא משהו שהוא תורת ישראל, ושאני פשוט לומד את תורת ישראל. בסדר? מה את אומר, אוהד?
אני לא יודע כמה, כאילו, אני לא יודע כמה מובן מהגרא שזה, כאילו, שחקירה זה בהכרח דבר רב, זהו.
זהו, אז הגרא...
כאילו, זה פשוט ציון עובדה שזה הרחיק הרבה אנשים וזה.
לא, 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 זה לא מה שהוא אומר. אבל בסוף אני אומר, הבנויים רק על שכל אנושי, הרחיק. הגרא, כן, מהלשון שם, כן, מכל ההקשר, אני מסכים איתך שהציטוט שהבאתי אפשר לדון בו, אבל מכל ההקשר, המשמעות של המשפט הזה זה שהגרא, זה תיאור על הגרא, זה תיעוד על הגרא, בסדר? זה סיפור על הגרא. ספר עליות אליהו זה לא דברים שהגרא כותב, אלא שמתעדים מה הוא אמר. אז מתעדים שהוא, הפילוסופים רוחניים הבנויים רק על שכל אנושי, הגרא הרחיק מחצרות התורה והאמונה. מבין? בסדר? אני אבדד אחר כך אם במקרה אני טועה, אבל זו ההבנה, בסדר? זו ההבנה. כלומר, הגרא בעצם, מה הגרא אומר? הוא לא אומר שאתה צריך להישאר שחל, אבל מה הוא בעצם אומר? מה? לא, גם לא את ההשלכות, הוא לא... כן, זה מה שאוהד הבין בהתחלה גם, אבל 99%, אני אבדה את זה, אבל 99% שלא הכוונה פה שהלימוד פילוסופיה הרחיק מהאמונה, אלא שהגרא הרחיק מחצרות התורה והאמונה את לימודי הפילוסופיה. כלומר, הוא אמר שזה לא קשור לתורה ולאמונה, אל תתעסקו בזה. בסדר? ולמה? כי הפילוסופיה לא שייכת לאמונה האלוקית. פילוסופיה אנושית לא יכולה להביא, לא יכולה לחשוף את האמונה האלוקית, כי האמונה האלוקית היא אלוקית, והפילוסופיה האנושית היא אנושית. בשני תחומים שונים.
הוא אומר שזה סותר את התורה או לא?
סותר את התורה? לא, הוא אומר שאפילו אם אתה מוכיח אם זה עניינים תורניים, זה לא שייך. אתה מבין? זה לא שייך. זה כמו שתרצה, זה כמו שתרצה לבנות בית מסוכר. אתה יכול לבנות בית מסוכר? לא, כי זה לא שייך. סוכר זה משהו שממתיק אוכל, ובית זה משהו שבונים אותו עם דברים יצוקים, בסדר? התורה, כן, וכמובן, זה משל שהוא לא אחד לאחד, כי שניהם דברים אנושיים. הוא רוצה להגיד לך, זה שני דברים נפרדים. יש תורה שהיא אלוקית, ויש חוכמה שהיא אנושית. וזה שני דברים נפרדים. בסדר? שאדם לא יכול להבין עם החוכמה האנושית שלו את התורה האלוקית. ולכן אומר, הגרא זה לא שייך, ואגב, באמת הגרא התנגד ללימוד שער האיחוד בחובות הלבבות, בסדר? והוא אמר לתלמידיו ללמוד את חובות הלבבות ולקפוץ על שער האיחוד. בסדר, וככה גם הרב צבי יהודה, כממשיך משיטתו של הגרא, בהרבה דברים. מה? זהו, מה זה אנחנו צריכים את זה עכשיו? באיזה מובן נתכוון?
בלימוד, לא יודע, לא יודע בדיוק. אמרנו לקפוץ על שער האיחוד.
כן. זה כאילו שיטתו של הרב צבי יהודה וכולי. שוב, אתם רואים שזה נגיד בניגוד לשיטת השלה, שהפוך, אמר צריך את זה, בסדר, וגם לא הבאתי לכם פה, אבל גם החתם סופר היה מקפיד ללמוד את שער האיחוד והאמונה, אבל בכל אופן שיטת הגרא היא שלו, שזה שני תחומים שונים, ולכן אם אתה מערבב את התחום האנושי עם התחום האלוקי, זה טעות, כן. לא?
אני הבנתי פשוט כי זה משהו
קוטע
קבלי,
כי זה מה? לא, לא, ממש לא. ממש לא קבלי. זה הכי אנושי, תיאולוגיה, כאילו. זה ממש תיאולוגיה שם, חוכמה פילוסופית, אמונית. עוד סיבה שלא שייך ללמוד היום, זה כי ההוכחות האלו הם קצת אצל בעל חובות הלבבות. זה משהו שהוא כתב את זה על פי הפילוסופיה של ימי הביניים, לפני 700-800 שנה. אגב, זה קשור לעוד מעט לביקורת, נראה לי שרבי נחמן מביא בהקשר הזה, שפילוסופיה כל הזמן משתנית וכולי, ולכן היום יש אגב הוכחות מאוד מאוד טובות, ניצחות. שאנחנו במהלך הלימוד נביא אותם בשיטת הרב, את מה שהרב אומר, אנחנו גם נראה מה שיטת הרב בכלל בכל האחת. שימו לב שבינתיים בכלל לא הגענו למה הרב קוק אומר, מה שיטת הרב. אנחנו כרגע רוצים לדעת מה המסורת של חכמי ישראל בעניין הזה ואת הדעות השונות. בסדר? אבל בכל אופן, שער איחוד ואמונה פחות רלוונטי, אני חושב, לפילוסופיה של היום. הוא כתב את זה על פי מיטב הפילוסופיה של אז. מה? לא יודע אם זה די מופרך, לא יודע אם עד כדי כך, אבל זה לא בדיוק, אני לא למדתי את זה כל כך, אבל קצת ראיתי פה ושם, וגם הדעה שלי לא אומרת כלום, אבל ככלל, חכמי ישראל שהביאו דברים מהפילוסופיה, התבססו על מיטב הפילוסופיה של תקופתם, הם היו חכמים מאוד, הרמב״ם ורחובת הלבבות ועוד, היו, הרמב״ם נחשב פילוסוף גדול כאילו, גם ברמה הכללית כאילו, בסדר? והרס"ג, המהר"ל זה יותר קבלי, אבל הלביש את זה בשפה פילוסופית, בסדר? מה אתה אומר?
מה כל מי שמתנגד לחקירה, מה הוא יענה לעניין של מצווה של לדעת מה להשאיר אפיקורוס, שהביא חובת הלבבות?
שאלה טובה. שאלה טובה, צריך לחשוב מה הוא באמת יענה על זה. שוב, הוא יוכל להגיד, התשובה הכי פשוטה שיוכל להגיד, ואני משער שלא מעט יענו את זה, זה שאתה צריך לדעת מי שצריך להשיב לאפיקורוס, עד שילמד את זה, אבל מהלשון, דמה שתשיב לאפיקורוס, מה זה כבר אומר לך? שזה לא הדרך של קניית האמונה. מבין? יכול להיות, אבל לא כהנחיה, בכל מקרה אפשר להגיד שם, וזה גם מתאים לפשט שם, שזה לא הנחיה של לימודי אמונה. באופן כללי, ראוי שתלמידי חכמים ידעו להשיב לאפיקורסים. אבל אתה מראש יודע שזה לא חוכמת האמונה, בסדר? אתה יודע מה להשיב להם. מזכיר קצת נכון סיפורים שרבי יוחנן בן זכאי הגיעו לשאול אותו על נכון על פרה אדומה או לא זה, ואז הוא ענה להם איזושהי תשובה שזה כמו הכשפים, ואז התלמידים באים ואומרים לו, זה מה שענית להם, מה תענה לנו? כאילו אתה מבין שיש פה שני מישורים, יש את מישור האמונה ויש את מישור לדעת איך לענות לאחרים, לרחוקים, לאפיקורסים, כדי להשיב אותם על טעותם.
אפיקורסים, הם לא בין הרבנים
בשורתם,
מגיעים לעם, כאילו, למי שלא בטוח
שאתה צודק.
סיפור הרב יוסי באוטובוס, זה כאילו
הרב יוסי. אבל אני לא בטוח שאת כל אחד
אני... כל אחד.
נכון, אבל כן. שמע, אני לא בטוח, אני לא ממש בטוח שאתה צודק, בגלל שבהחלט אפשר להבין שם, נראה לי, את הפשט של המשנה, הווי שוקד על דלתות תורה, כלומר, תהיה תלמיד חכם, ומתוך זה, שוב, לא אומר שכל אדם צריך לדעת מה שיב לאפיקורוס. אגב, בכל מקרה, מה, כל אדם יודע לשיב לאפיקורוס?
לא.
לא. בכל מקרה, וגם היום, וגם זה היה בתקופת החכמי ישראל, כשישיבו לנוצרים וכו', זה הגדולי החכמים האלו שיושיבו, וגם היום, יש לך את הרבנים שמתעסקים בתחומים האלו, שמתעסקים בפילוסופיה, בין אם זה כאלו שקשורים נגיד לתחום של הידברות וכל מיני מסגנון הזה, בין אם זה כאלו כמו הרב שרקי ורבנים של מכון מאיר או משהו בסגנון הזה, ובין אם זה כאלו שבאקדמיה, יותר כמו למשל דוקטור מיכאל אברהם. אבל הם, אבל ההמון הפשוט, ובכל מקרה רחוק ממנו, אם אדם מאוד חכם, אתה חכם גדול, שידע גם מה להשיב, אבל זה לא בכך אומר שזה הנחיה אמונית הרגילה. האם הגר"א גם לזה יתנגד? אני לא בטוח שלזה יתנגד. יכול להיות שככה הוא יסביר את המשנה, וזה נראה לי גם מתאים לפשט של המשנה. בסדר? כמובן, אפשר להעין שם ממש בפנים, אבל בצורה פשוטה, זה נראה לי סברה הגיונית, וגם מתאימה לפשט המשנה. טוב, אנחנו חייבים לעצור פה, שש ודקה, בעזרת השם פעם הבאה אנחנו נראה את השיטה, שיטה קיצונית של בכיוון השני, רדיקלית של רבי נחמן, ואחרי נראה את תמיד רב חיים מוולוז'ין, שומר אמונים, שיטות חסידיות יותר, חוץ מ-13, השתיים האחרות השיטות חסידיות, וננסה להבין מהי שיטת הרב, בסדר? שזה בסוף מה שהכי מעניין אותנו. ואני יכול לספר לכם, שהרב ההכרעה שלו כמו תמיד היא מקורית וייחודית וכוללת גוונים שונים. בסדר, אין פה איזושהי תשובה, הוא לא יענה שאלו צודקים וכל השאר טועים, בסדר? אלא יהיה פה משהו מפתיע.